צהריים טובים לכל המאזינים. גם היום בעזרת השם יתברך אנחנו נמצאים בשיעור מבית ההוראה ברדיו קול ברמה, שעל ידי בית ההוראה של קול ברמה, באיוש של רבנים מורי צדק מהישיבה הקדושה, הישיבה המעתירה לתפארת ישיבת כיסא רחמים, כל מי שרוצה להתקשר, גם עכשיו, גם במשך כל שעות היממה, לשאול שאלה בהלכה, יכול להיחייג למספר 03-50-50-550, 03-50-50-550, שמה, נמצאים שמה גדולי התלמידי חכמים, רבנים, פוסקי הלכות חשובים, שהם יכולים לענות לשאלותיכם. יש ברוך השם, בחודשים האחרונים היה הרבה הרבה תגבור של שאלות, וסייעתא דשמיא הגברנו גם כן את מספר הרבנים המשיבים, ככה שאפשר בהחלט להתקשר במשך כל שעות היום, והלילה להתקשר למספר שהזכרתי, 03-50-50-550. כאן בתוכנית הזו אנחנו מביאים מספר שאלות שנשאלו בבית ההוראה, בעזרת שן ברך נשתדל לענות עליהם, אלו בעיקר שאלות שיש גם כן את השאלות האלו בציבור בצורה כללית, אז ככה שהתשובות האלה הם באמת יכולים לעזור גם לאנשים אחרים שנפגשו באותם שאלות. היום נעסוק סייעתא דשמיא בהלכות בית הכנסת. כידוע יש מצווה לבנות בית הכנסת, לא רק כדי להתפלל, לא כדי שיהיה רק מקום להתפלל, למצווה לעשות בית הכנסת, ככה אמר עליו השלום בהלכות תפילה, כותב, כל מקום שיש בו 10 ישראל, דיינו כל עיר, כל כפר, כל מקום ש10 יהודים, צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה. כל מה שזמן צריך להתפלל. מקום זה נקרא בית הכנסת. ככה כותב הרמב״ם עליו השלום, ויש מצווה להתנהג במורה שבית הכנסת, כמו שהגמרא בבהמות מסבירה, לא מפחדים בית הכנסת, לפחדים מהקדוש ברוך הוא שציווה אותנו לירא. יש פסוק שאומר, ומקדשי תיראו. זה כתוב בתורה לגבי המשכן, לגבי בית המקדש. אבל הנביא אומר על בתי הכנסת, שיהיו לעם ישראל בגולה, והיהי להם למקדש מעט. מובן מכאן, שגם בתי כנסיות שנמצאים בגולה, הם נקראים גם כן מקדש, וממילא יש מכאן מצווה להיות בבית הכנסת במורה. מקדשי תיראו, זה כלול גם כן בגבי בתי כנסיות, צריך להתנהג בהם בכבוד ובמלוא הזהירות. עם זאת, נחלקו רבותינו הראשונים, האם הדבר הזה הוא איסור ממש דאורייתא, המורה של בית הכנסת ממש כמו בית המקדש, או שהמצוות המורה של בית הכנסת זוהי מצוות דרבנן, ורק יש לה אסמכתה מן הפסוק, וזה יש הבדל בדרגות החומרה. כך או כך, בוודאי שזוהי מצווה גדולה וחשובה ויקרה עד מאוד להיזהר בכבוד בית הכנסת. אז היום סייעתא דשמיא אנחנו נדבר לגבי כמה שאלות שנוגעות בחיי היומיום לגבי קדושת בית הכנסת. אנחנו נעבור לשאלה הראשונה ונראה. יש כאן שאלה כזו. שכרנו מבנה עבור בית הכנסת. האם יש בו קדושת בית הכנסת? ויש עדיפות להתפלל שם מאשר להתפלל סתם באיזה מקום? כלול בזה גם, האם יש איסור לאכול ולשתות בו? יש עוד שאלה, והיא מאוד מאוד דומה, אז אני אקריא גם אותה. שאלה נוספת מתושבי העוטף המפונים. הם כותבים, לקחנו חדר ויעדנו אותו לבית הכנסת. האם אנחנו רשאים לעשות שם פעילות עבור הילדים? אלו שתי השאלות שבעצם אם אני אתמצת אותם, יש כאן נקודה אחת. בית הכנסת בדרך כלל זה מקום שהוא קבוע. כאן מדברים על מקום כזה שהוא בעצם לא קבוע, אלא זהו בית כנסת זמני. והשאלה היא, האם יש בו קדושת בית הכנסת או שאין בו? ואם יש בו קדושת בית הכנסת, לאיזה עניינים יש בו קדושה, לאיזה עניינים אין בו קדושה, האם אפשר לעשות שם פעילות לילדים או אי אפשר לעשות פעילות, זה בעצם העיקרון של השאלה. ובכן, כדי להשיב על זה, אז כך, מרן בשולחן האוכל סימן קופנו דלת בסעיף ב' כותב, הסוחרים בית ומתפללים בו, אין לו דין בית הכנסת. כמפורש בדברי השולחן ערוך, שבית סחור למקום סחור, אין לו דין של בית הכנסת. אם כן לכאורה, כבר מצינו וענינו על השאלה. אבל זה לא מדויק. מי שיסתכל בבית יוסף, שם מדבר, המקור של דברים זה מרי לוי בן חביב, שהוא מדבר שם על ארץ תוגרמה, ששם המלך אסר להם לבנות בית הכנסת, הוא רוצה שיבנו רק מסגדים בלבד, והם היו צריכים להתחבא ולקחת כל מיני מקומות ולהתפלל בהם. מקומות ללמוד בהם לא היה למלך עם זה בעיה, תלמד מה שאתה רוצה, אתה לא חייב ללמוד קוראן, תלמד מה שאתה רוצה תורה, אבל להתפלל, הוא לא היה מרשה להתפלל מלבד במסגד. לכן הם לא היה להם בתי כנסת קבועים, היו סוחרים מקומות, וגם באלה הם היו לומדים, מתפעלים שם בהווה. אם היו תופסים אותם, אז היו צריכים לבטל את המקום, וגם באמצע הזמן צריכים לבטל את המקום ולצאת, לחפש עוד מקום תפילה אחר. אז זה אומר, אם כן, אין במקום הזה בכלל קדושה. הוא אומר לעומת זה בית המדרש, היות שהמקום הזה הוא מקום קבוע, אמנם זה סחור, אבל זה קבוע, כיוון שאין למלך עם זה בעיה, לכן יש לקדושת בית המדרש. לפי זה כותב הרב ביור הלכה. אומר, אדם שסוחר מקום, והוא עושה את זה בגלוי, אין לו פחד שבתוך תקופת הסחירות יוציאו אותו משם. ממילא, למרות שהמקום הזה הוא בסחירות, וזה לא מקום שקנו אותו, זה לא מקום לקבע, בכל זאת יש במקום הזה קדושת בית הכנסת. ככה הוא כותב, ולפי זה יוצא שבכל בתי הכנסת שסוחרים אותם, והיום ברוך השם אין פחד של הגויים, אדם סוחר, עד סוף הזמן של הסחירות, אין בעיה להתפלל שמה. לפי דברי הרב ביור הלכה בסימן קופנו דלת, יוצא שאכן יש במקום הזה קדושה, ואין בדבר הזה חשש. למרות שלחרי כשיגמר הזמן של הסחירות, לא יאשרו להמשיך להיות שמה, לא נורא. נכון, כשיסתיים הסחירות, אז באותו מקום לא יהיה קדושה, אפשר לשמע כל מה שבעל הבית רוצה. אבל כל זמן שהמקום הזה נחשב כבית הכנסת, הרי שבהחלט זה מקום שיש בו קדושה, ויש לו דין קדושה בית הכנסת, ואפשר להתפלל שם בלי שום חשש, כמו בכל בית כנסת אחר, והוא כותב שכם כן נשמע דירה הכנסת הגדולה, ואין בדבר הזה חשש, ואין שום בעיה בעניין הזה. הוא מביא עוד צירופים נוספים בעניין הזה. האם זאת, יש להעיר שלכאורה הרב משנה ברורה סותר את דברי עצמו. בסימן קוף נון א', בביור הלכה שמה, הוא מביא בשם הרב אליה רבה שכתב בשם הבית חדש, שאם אדם יתנה אפילו מקום שלו, אז שם התנאי להתפלל מקום הזה עד זמן פלוני, ואחרי זה לא יתפלל בו כלל, הוא אומר, משתמש בו כאשר ייגמר הזמן כל מה שירצה. הרב ביור הלכה תמע עליו, אומר, אם הוא עשה תנאי שהוא מתפלל בו רק עד זמן פלוני, הרי אין באותו המקום קדושה כלל, וגם במהלך הזמן הזה, שעדיין עוד לא הסתיימה התקופה, שהוא קיבל עצמו שזה יהיה מקום התפילה, גם כי אין שם קדושה. זה הפלא ופלא, הרב יור הלכה סותר דברי עצמו. עם זאת, הלכה למעשה, העיקר הוא, כמו שהוא כתב בסימן קופנו ד', גם שהדברים מסתברים יותר, גם שזה משנה אחרונה, זה מקום יותר מאוחר, וגם שעד רבה מדברי הרב אליה רבה, גם כן ככה משמע, כי דבריו שמה בסימן קופנו ד', לכן הלכה למעשה, בוודאי שאדם ששכר מקום בשביל הציבור שהתפעלו, יש במקום הזה קדושה. יש להוסיף על כך את מה שכתב הרב משנה ברורה בשער הציון שם בקופנו ד' עוד ב', שהוא כותב, שאם המקום הזה מתפעלים בו זמן רב, אז בוודאי שיש במקום הזה קדושה. עם זאת, כותב הגאון הרב דוד יוסף בספרו אוצרות יוסף. הוא כותב שאם עשו באותו מקום תנאי שיוכלו להשתמש בו, הרי שאפשר להשתמש. מדוע? כאן בעצם מתייחס לאותם מפונים שנתנו להם מספר חדרים, ולקחו חדר אחד, והם משתמשים בו כבית הכנסת, אבל הם רוצים ביתר שעות היום להשתמש בו לפעילות עבור ילדים וכדומה. האם מותר או שהדבר אסור? ובכן, למרות שאמרנו מקודם שכותב המשנה ברורה, שקהל ששכר מקום כדי לעשות אותו לבית הכנסת עד לסוף תקופת השכירות, הרי שיש במקום קדושת בית הכנסת, ואפשר להתפלל שם בהחלט, לא צריך למדוד ולחפש דווקא בית הכנסת שהוא נמצא במקום קבע. עם זאת, לגבי אותם מפונים, הם יכולים להשתמש באותו המקום שמצד אחד ייחדו אותו לבית הכנסת, ומצד שני, הם עושים תנאי כי הם רוצים להשתמש בו במהלך שעות היום לפעילות, לילדים או לבוגרים או לכל דבר אחר, שמותרים בכך. מדוע? כותב הגאון הרב דוד יוסף, ספרו אוצרות יוסף, כידוע שיש פוסקים שאומרים שאם האדם עשה תנאי, קהל שעשה תנאי, שהם יוכלו להשתמש בבית הכנסת לדברים אחרים, הרי שזה מועיל ואפילו כאשר בית הכנסת זה עדיין מיושב. אמנם, הלכה למעשה אנחנו לא תופסים כך. אנחנו אומרים שהתנאי מועיל רק לאחר שחרב בית הכנסת, לא כאשר הוא מיושב. מכל מקום, כותב הרב, כאשר הבית כנסת הזה נמצא בסחירות בלבד, יש כמה צירופים שאפשר להקל בדבר. לכן, לגבי אותם מפונים, כיוון שבדעתם להשתמש בזה רק בשעות התפילה כבית הכנסת, וביתר שעות היום להשתמש בזה לפעילות שנצרכת להם, אפשר בהחלט להקל בכך. אני אעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה, האם צריך להשתחוות כשאדם נכנס להתפלל או כשיוצא מהתפילה? ובכן, בהחלט, נכון מאוד. בשערי תשובה בסימן ממבב, הוא מביא שמה את דברי האריזה עליו השלום, שאומר שכאשר האדם נכנס להתפלל, אז צריך להשתחוות. כתוב שאדם אומר, ואני ברוך חסדך ובביתך אשתחווה, אליך קודשך בירתך, שאומר אשתחווה, אשתחווה, ורק אז ייכנס. ככה מופיע בזוהר הקדוש, ככה מעתיק הרב נשחל עליו השלום, והרב כף החיים, שצריך לומר את הפסוק זה לפני הכניסה להתפלל, ולהשתחוות כשאומרים את המילה אשתחווה. אז בוודאי שעניין להיכנס, רק לאחר שאדם אשתחווה בכניסתו לבית הכנסת כדי להתפלל. לא רק זה, אלא גם כאשר האדם מסיים את התפילה ויוצא מבית הכנסת, גם אז יש עניין שהאדם ישתחווה. ככה כתוב בדברי הרמ"א עליו השלום, בסוף סימן קל"ב, כותב הרמ"א, וכשיוצא מבית הכנסת, אומר השם נחני וגומר, הוא משתחווה ויוצא. כותב הרב מגן אברהם, מעתיקים אותו אחרונים, למה משתחווה? מה המקור של דברי הרמ"א? הוא אומר שהרי כאשר היו מסיימים את העבודה בבית המקדש, מובא שמה במסכת מידות, פרק א', כמה פעמים שם, הוא משתחווה ויוצא. אז אם כן, גם פה סיימנו תפילה, רואים שיש עניין להשתחוות כי התפילה כנגד קורבנות, סיימנו את העבודה של בית המקדש, סיימנו שם בית הכנסת, יש עניין להשתחוות ולצאת. אז אם כן, גם ככה כותב הרמ"א. יש להזכיר שבעצם המרן עליו השלום, מרן כותב בסימן קופנון, מרן כותב שבשעה שעושים בונים בית הכנסת, יש לשים לב לבנות את הפתח המרכזי שבו רוב הציבור נכנס, לפתוח אותו מול הצד שבו מתפללים, דהיינו, אם פעילים לצד מזרח, אז אומר מרן, עושים את הפתח בצד מערב. ואם להפך, פעלים צד מערב, פותחים את הפתח בצד מזרח. למה? כותב מרן, כדי שישתחררו מהפתח מול ההיכל, שאת ההיכל שמים ברוח שמתפללים נגדו, בצד שמתפללים למולו. אם כן, מפורש כאן בדברי מרן, שיש איזה פתח שבו אנשים נכנסים, צריך לעשות את זה מול ההיכל, ומה? למה? כדי שנוכל בשעה שנכנסים ויוצאים להשתחוות מול ההיכל. מכאן אנחנו מדברים שבאמת משתחווים כשנכנסים להתפלל וכאשר מסיימים את התפילה. יש להדגיש ולחדד פה את דברי הרב מגן אברהם, שהמגן אברהם הוא כותב שאם הפתח של בית הכנסת היה מהצד, לא מהצד הנכון, ועכשיו בית כנסת חרב, היה שם שיפוצים בבית הכנסת, ועכשיו יש מהציבור רוצים לעשות את הפתח מול הצד שמתפעלים, כפי ההלכה. למרות שרוב הציבור מתנגד, אומר המגן אברהם, יקוב הדין, ועד רבה יעשו את הפתח כהלכתו. מכאן למדים עד כמה חשיבות שכאשר אדם יחס בית הכנסת להתפלל, או יוצא מהתפילה, שישתהווה למול ארון הקודש. כן, חזרנו, אנחנו בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה שלנו פעיל ב-24 שעות ביממה, מאויש על ידי הרבנים הגאונים של ישיבת כיסא רחמים, ואתם יכולים להתקשר במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה זמין 24 שעות לשאלות שלכם, 03-50-50-550. השירות ללא תשלום, ניתן להתקשר, לשאול, מענה הלכתי בכל נושא שתבחרו. ואנחנו היום עוסקים בהלכות בית הכנסת עם השאלות שלכם המאזינים, ונעבור לשאלה הבאה. כותב כאן השואל, נכנסתי להתפלל בבית הכנסת וראיתי שההיכל נמצא לצד מזרח, אבל ירושלים בעיר שבה אני מתגורר היא צד דרום שלנו. כותב פה, יש היום אפליקציה ייעודית לכך, לדעת מהו הצד של ירושלים. האם עליי להתפלל לצד ירושלים או לצד ההיכל? זו שאלה כל כך כל כך נפלאה, ואני אומר, יש הרבה מאוד ערים בארץ והרבה בתי כנסת שהם פשוט לא מתפללים לצד הנכון, אבל אני אסיים לענות קודם כל את המקורות ההלכתיים, לאחר מכן אני אגע בכמה נקודות וערים מעשיות. ובכן, קודם כל צריך לדעת, מרן שחנוך בסימן צד י' כותב שאדם צריך להתפלל כנגד ירושלים. מרן כותב כך, בקומו להתפלל, אם היה עומד בחוץ לארץ, יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל, ויכוון גם לירושלים ולמקדש ולבית קודשי הקודשים. מה המשמעות של הדברים? מסביר הרב משנה ברורה. אדם שנמצא בחוץ לארץ לא יכול, בלי מכשירים מדויקים שיש היום, לכוון את פניו בדיוק מול הר הבית. זה לא מציאותי. אז מה שאדם צריך לעמוד זה מול ארץ ישראל. רק בליבו הוא יחשוב שהוא בעצם גם כן עומד בבית המקדש, שליבו ועיניו הם למול בית המקדש. המקור לכך הוא בתפילת שלמה כשבנה את בית המקדש, ששם הוא אמר, והתפעלו אליך דרך ארצם. מרן מוסיף וכותב, אדם שעומד בארץ ישראל ומתפלל, יחזיר פניו כנגד ירושלים, ויכוון בליבו גם למול המקדש ולבית קודשי הקודשים. מאיפה לומדים את זה? גם שם בתפילת שלמה כתוב, והתפעלו אל השם דרך העיר אשר בחרת. ממשיך מרן וכותב, היה עומד בירושלים, יחזיר פניו למקדש, וכוון גם כן לבית קודש הקודשים. גם את זה אנחנו לומדים מהפסוק, שנאמר שם בתפילת שלמה, והתפללו אל המקום הזה. כלומר, מי שיוצא בירושלים, אז הוא עומד למול בית המקדש. מרן אומר, אדם שהוא נמצא בתוך בית המקדש, אז צריך לכוון פניו מול בית קודש הקודשים. אם אדם נמצא אחורי הכפורת, מחזיר פניו לכפורת. עד כאן דברי השולחן ערוך. כלומר, אדם שנמצא תמיד בארץ ישראל בדרך כלל מול המזרח. זה לא בדיוק, לא רק מול המזרח, זה תלוי. למשל, אדם שנמצא בכותל המערבי ומתפלל, אנחנו באמת עומדים שם מתפללים לצד מזרח. כי הכותל המערבי זה בעצם הכותל, הקיר של המערב של הר הבית. כשאנחנו עומדים מולו, אנחנו בעצם מתפללים לצד מזרח, למול המקדש. אבל אדם שנמצא בהר הזיתים, ומשם הוא מתפלל, הרי שעליו להתפלל לצד מערב. כל שנה כאשר אנחנו מגיעים לידר לציון הסבא, איש מצליח עליו השלום, מגיעים שם שעות אחרי צהריים, ועד סמוך לשקיעה מתפעלים, קוראים תהילים, משנה בפרק יש מעלין וכו' וכו', מתעכבים עם כל האנשים שצריכים להתפעל עליהם ולברך אותם. לאחר מכן, לא תמיד יש לנו את הזמן מספיק כדי להגיע להתפעל לכותל. אנחנו עושים לכותל כדי להתפעל שם תפילת ערבית. אבל את תפילת מנחה, בדרך כלל אנחנו עושים למטה, יש שם איזה חנייה כזו, ושמה אנחנו מתפעלים, כמובן שזה רחוק מכל הקברות כולם, זה חנייה, כסור להתפלל ליד קברות, אז נתפלים למטה בחנייה, ושם בחנייה נתפלים בעצם לכיוון מערב, כאשר אנחנו ממש צופים ומביטים משם למול הר הבית. למה נתפלים לצד מערב? כי בעצם פנינו הם לצד הר הבית, לצד קודש הקודשים. תמיד צריך להתפלל לכיוון שם. אז זה לא משנה אם מזרח או מערב, תמיד צריך להתפלל מול ירושלים, מול בית המקדש. זה הצד שבו צריך להתפלל. עכשיו קורה לפעמים שבנו בית הכנסת ואת ההיכל, לא בנו אותו נכון. בנו אותו לא בכיוון של ירושלים. מה עושה במצב שכזה? ובכן, כותב על כך הרב כנסת הגדולה, והעתיקו אותו אחרונים, שבית הכנסת שיעמידו בו את ארון הקודש לצד דרום. ואדם נכנס לתוך בית הכנסת, ורואה את כל הציבור מתפללים מול ארון הקודש לצד דרום. בעצם לא עושים נכון. מה עליו לעשות? אז קודם כל, ההלכה אומרת ככה, שאפילו אם הכותל נמצא בצד אחד, צריך, כל המתפללים צריכים להחזיר את פניהם למזרח. ככה בעצם זה מה שצריך להיות, ככה כותב הכנסת הגדולה, יעתיק אותו מגן אברהם, לירבה שם מציבור ועוד אחרונים, ככה בעצם צריך להיות, זוהי הלכה למעשה. לא מתייחסים לצד שהוא נמצא ארון הקודש, אלא לצד שבו צריך להתפלל מול ירושלים, וכדברי מרל שחן ערוך, וזה בעצם פסוקים מפורשים. ככה הסכמת האחרונים. עם זאת, מציין שם הרב משנה ברורה, מה קורה אם בטעות העמידו את ארון הקודש לצד דרום, וכל הקהל מתפלל לצד דרום, לצד ארון הקודש, ולא לצד הנכון של ירושלים. על זה כותבים האחרונים, שאכן שהאדם לא ישנה מהציבור שמתפללים, אלא יתפלל איתם לאותו הכיוון. ומדוע? מפני שאם כל הציבור מתפלל כאן לצד ארון הקודש, ואתה מסתובב לצד אחר, חלילה וחס נראה הדבר ככופר. אז לכן מסכם את ההלכה. צריך להתפלל לצד של ירושלים, ולא לצד ארון הקודש. עם זאת, אם אתה נכנס למקום, אתה רואה שכל הציבור מתפלל מול ארון הקודש, למרות שזה לא הכיוון של ירושלים, עליך להתפלל לאותו הצד שהציבור מתפללים. ככה ההלכה, ככה צריך לעשות. אומנם יש סתירה בדברי המשנה ברורה, העירו שבמקום אחר הוא כביכול סותר את דבריו, הוא מסתפק בזה, ולכאורה מה יש לו להסתפק בסימן קופנוס, היפה, הוא מסתפק. האם עדיף להתפלל לכל הציבור שהתפעלו מול ארון הקודש, או שהתפעלו מול ירושלים, אבל העיקר כדבריו כאן, שבעצם זה פסוקים מפורשים, וככה הסכמת כל האחרונים כולם, הדברים שלו שהוא כותב כאן סימן צדדית, הם הדברים העיקרים ונכונים יותר להלכה. לפי זה יש להעיר לכמה מקומות בארץ. למשל, בתי הכנסת בעיר אשקלון. שמה, בתי הכנסת, רובם ככולם, הם, ההיכל שלהם נמצא לכיוון מזרח. מי שמסתכל, ירושלים זה לא צד מזרח, זה נמצא לכיוון צפון עם נטייה כלפי מזרח. ולכן, הנכון הוא שיקבלו על עצמם אנשי בית הכנסת לא להתפלל לצד מזרח, אלא התפללו לצד צפון עם נטייה כלפי מזרח. יש שם בית כנסת, הבית כנסת המרכזי באשקלון נקרא בית כנסת אוהל משה סדת לחורי, שם באמת הם מתפעלים אכן לצד צפון עם נטייה לצד מזרח, זה הדבר הנכון בהלכה. אותו דבר יש בפריז, יש בית כנסת שבנה אותו נפוליון, יש מכנים אותו על שם הרחוב, ויש מכנים אותו בית כנסת רוטשילד, כי אנשי רוטשילד במשך מאות שנים היו שם מתפעלים באותו מקום. כל פנים, הבית כנסת הזה הוא גם כן בנוי לא לצד הנכון. מה עושים? צריך מעיקרון להתפלל לצד הנכון של ירושלים ולא לצד ההיכל. עם זאת, אדם שנכנס לתוך המקום ורואה שכל הציבור יתפלל לצד ההיכל, לא ישנה ולא יתפלל לצד של ירושלים, אלא יתפלל לצד שכל הציבור כולו מתפללים. נעבור לשאלה הבאה. אני מתפלל לבית הכנסת ברמת אהרון בבני ברק בשטיבלך. באחד מחדרי התפילה שם, עקב הצפיפות, עשו את עמוד התפילה שהשליח ציבור מתפעל עליו, עשו אותו שולחן מתקפל, כך שכאשר מגיעים לספר תורה, הוא נפתח ומניחים עליו את ספר התורה וקוראים בו. ויוצא שהבמה שקוראים עליה בתורה היא לא במרכז בית הכנסת, אלא צמודה לכותל המזרח. וכידוע כמה הרעישו על זה חתם סופר ועוד גדולים. השאלה היא האם צריך למחות על כך או לא. טוב, ובכן, נכון, החתם סופר העיר על כך שהרי בית הכנסת זה נמצא בעצם הטבע, זה צריך להיות כמו המזבח שזה היה נמצא באמצע ההיכל הקודש. אבל עם זאת צריך לדעת, מרן הכסף משנה כותב במפורש שאין בעיה לעשות את הטבע שעלה קוראים בתורה באמצע או בצד. מרן הכסף משנה כותב שזה הכל תלוי לפי הנוחות ולפי העניין והמקום. בתי כנסת גדולים אומר עושים את הטבע שעליה קוראים בתורה במרכז בית הכנסת שכולם ישמעו, אבל יש מקומות כאלו שבית כנסת הם קטנים, אז דווקא עושים אותם סמוך לכותל. כך כותב מרן השולחן ערוך בספרו כסף משנה. לכן הלכה למעשה, הלכה למעשה, העיקר הוא בוודאי כדברי הכסף משנה. ואומנם החתם סופר ועוד אחרונים הרעישו בעניין הזה, גם הרב יור הלכה כתב בחריפות, בעבודנותינו הרבים באיזה מקומות פרצו מנה קדומים זה, והתחילו לעשות הבימות סמוך לארון הקודש, בלי שרצו ללכת בחרי דחי הגויים, כמו שעושים בהיכלות שלהם שקוראים טמפל, ויש לקרוא עליהם את הפסוק, וישכח ישראל את עושהו, ויבן היכלות, וכבר יעריכו הפוסקים האחרונים בגנות האנשים האלה. אבל האמת יאמר, מרן האיש מצליח זצל, כותב, בספרו שוטיש מצליח בחלק א' ויורה דעה. אומר, מה שראית את חכמי אשכנזים שהחמירו והרעישו הרבה בעניין הזה, הסיבה שלהם היא כי מי שרצה לעשות את השינויים האלו, אלה בעצם הרפורמים. הם שעשו את השינויים האלה, והם, כמו שכתב, חתם סופר, הם רצו לעשות את זה בשביל לחכות את הגויים. ולכן הם באמת אסרו את זה. כמו שכתב שם הרב החתם סופר, הכלל, סופו של דבר, החדש אסור מן התורה. כי הם רצו לעשות הרבה שינויים, ידוע, שמקום לומר, תשקום בתוך שלם ערכה, הם החליפו וכתבו ברמינן, תשקום בתוך ברלין ערכה. ברמינן רצו לשגע את העולם. אבל היום, ברוך השם, בארצות המזרח, מאז ומתמיד, לא היה קשר לכל הנוצרים ולכל הרפורמים, וכל הדברים האלה כולם. והיום, ברוך השם, גם בארץ ישראל, אלה אין קשר עליהם, ושום אחד לא מנסה לחכות את הגויים בדברים האלו כלל ועיקר. לפיכך, כיוון שיש במקום צפיפות בפועל, ואין אפשרות לעשות את הבימה במרכז בית הכנסת, אין מקום, פשוט אין אפשרות, אין מציאות כזו, אנשים לא יוכלו לא להיכנס ולא לצאת, לפיכך, בהחלט מה שעשו הגבאים של בית הכנסת, שעשו את הטבע שהיא צמודה בעצם ל לקיר, אין בדבר הזה שום בעיה כלל ועיקר, ואין בזה שום חשש, ואפשר להמשיך בלי שום בעיה. אנחנו נמשיך לעוד שאלה נוספת. אני חזן ומתפלל על הבמה שנמצאת במרכז בית הכנסת. ישנם אנשים היושבים בין הטבע להיכל, וכשאני משתחווה, זה נראה שאני חיילה משתחווה להם. מה עליי לעשות? זו השאלה ששואל פה השואל. ובכן, המגן אברהם, הוא כותב כך בסימן קופנון, הוא מביא מהלבוש שהיום אפשר לעשות צורה של ישיבת בית כנסת כל אחד איך שהוא רוצה, הוא אומר, מכל מקום יזהרו שלא יעשו שום מקום לשבת עליו בין הבמה לבין ההיכל של ארון הקודש. באופן, בצורה כזאת שאדם שיושב, הרי הבמה הוא יוצב עם הפנים לבמה ואחוריו להיכל, למה זה גם גנאי שהוא מחזיר את אחוריו להיכל, וגם שלא יפסיק בין המברך על ספר התורה ובין ההיכל, כי נראה כאילו משתחווה לו מברך. מה הכוונה? האשכנזים, הם לא היו מתפללים חזן בבמה. אבל מי שעולה לתורה, כשאומר ברכו את השם מבורך, היה דרכם להשתחוות. הנכון הוא שלא להשתחוות שאומרים בחוץ שם מבורך. אבל יש כאלה מאשכנזים שנהגו להשתחוות, אין למחות בידם. על כל פנים, אצלנו הספרדים זה יותר נוגע כאשר החזן עומד בטבע, ויש לו את כל חזרת השץ, והוא משתחווה, האם זה מותר או שזה אסור. אז אחרי מדברי הרב פרי מגדים שם מבואר, שכל הבעיה שנראה כמשתחווה, זה רק כאשר האדם הזה יושב עם הפנים מול החזן. שכאשר האדם משתחווה, נראה כאילו משתחווה לו. אבל אלה שהיום יושבים, עושים כיסאות, ספסלים, בין הבמה לבין ההיכל. וכאשר נמצאים בין הבמה להיכל, הגב שלהם מול החזן, והפנים שלהם מול ארון הקודש. לכן, גם כאשר האדם הוא מתפלל חזן ומשתחווה, זה לא נראה שהוא משתחווה למי שיושב לפניו. היות שהוא משתחווה מול הגב שלו. לכן אין בדבר הזה איסור כלל ועיקר. נכון, ישנם כאלו שהם באמת יושבים בצידי ההיכל, והפנים שלהם מול הקהל. אחד כזה בשעה שהוא בא להתפלל לחזן, או סתם ככה, מתפלל תפילת 18, ואותו האדם, או נמצא שם, יושב על מקומו, בוודאי יש להיזהר, לא להשתחוות מול מי שיושב עם הפנים שלו אליך. כי אז כאשר אתה משתחווה, זה יראה כאילו חלילה וחס, אתה משתחווה אליו. לכן יש להיזהר, להיזהר מאוד, לא להשתחוות מול מי שהפנים שלו כלפיך, אלא אך ורק להשתחוות עם הגב שלו אליך והפנים שלו מול ההיכל, בזה מותר לך תחילה, כדברי הרב פרי מגדים. ובכן, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית, נמצאים היום בהלכות בית הכנסת, בהלכות שמדברים על קדושת כבוד בית הכנסת. מי שרוצה להתקשר ולשאול שאלות, יכול גם עכשיו לעשות זה במתקנות, 0-3-50-50-550, ואנחנו ניגש לשאלה הבאה. השואל כותב כך, יצאנו מבית הכנסת לאחר סיום התפילה, ואז החל לרדת גשם שוטף. רציתי להיכנס חזרה לבית הכנסת עד שהגשם ייפסק. מישהו אמר לי, אסור לך להיכנס? אמרתי, לא. מה, אני צריך להירטף בגשם? אמר לי, כן, אסור לך להיכנס, אפילו אם תקרא פסוק. מה באמת ההלכה בזה? טוב, סיטואציה מעניינת. האמת היא שהיא קורית הרבה, באמת, נכון? לפעמים אנשים יוצאים בית הכנסת ואנשים נקלעים כזה מצב. מה באמת הדין בזה? ובכן, מרש חנוך סימן קופן א' כותב כך, לא נכנסים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, לא נכנסים בהם בחמה מפני החמה, חם לאדם מאוד. יש בית הכנס מזוג, רוצה קצת להתקרר? וגם לא, בגשמים מפני הגשמים. תלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. כאן מרן בבית יוסף שואל, לכאורה אם כן, אז למה בעצם אסור גם להיכנס בחמה עם פני החמה, בגשמים פני הגשמים, לתלמידי חכמים? למה לא יוכלו להיכנס? אז כותב מרן, הרי לאכול ולשתות מותר רק מדוחק. ואילו בשביל גשם זה לא נקרא מדוחק, למה? אומר מורן, אנשים שהולכים באמצע הדרך, ויש להם גשם, אז מה? כל אחד נכנס לתוך הבית, ממשיכים ללכת, פותחים מטריה וממשיכים. אם כן, הגשם או החום של השמש, זה לא נקרא מדוחק, ולכן זה אסור. זה בעצם מעשה שהיה שמה בגמרא במגילה דף כף ח', שם הגמרא מספרת על רבינה ורבדה במתנה. עומדים ושאלו איזה שאלה את רבה. פתאום ירדת גשם, ואז הם נכנסו לבית הכנסת, ואמרו כך, מה שנכנסנו לבית הכנסת, זה לא בגלל הגשם, אלא בגלל שכאשר אדם לומד סוגיה, צריך אדם צלילות דעת, כמו הזמן הכי רגוע, כיומה דהסתנה, כמו יום שנושבת רוח צפונית, צריך צילות דעת. מכאן למדים שאפילו תלמידי חכמים לא יכולים להיכנס כאשר יש בעצם גשם. השאלה כאן שנשאלת, האם מותר להיכנס לבית הכנסת ולקרוא פסוק? הרי ההלכה הידועה היא שכאשר אדם רוצה לקרוא לחברו, אז הוא יכול להיכנס ולקרוא פסוק. ואחרי זה שהוא קורא פסוק בית הכנסת, אז יקרא לחברו. זה גם כן שם ההלכה שמופיעה שם ממש קטע שצמוד לזה בגמרא. אמר לרבחה ברדי רבה לרבשי, יצטריך להניש למקרה גברם בקנישתא מאי, אמר לי יצורה מרבנן הוא לימה הלכתה, ויתנה הוא לימה מתניתה, ויקרה הוא לימה פסוקה, ואילה למלא נוקיים הוא לפסוקך, אינמיני שפורתא וניחום. כלומר, שאל אותו מה קורה כאשר אדם צריך לקרוא למישהו בבית הכנסת או בבית המדרש, מה עושים? אומר, אסור להיכנס סתם. אז אמר לו, שיאמר איזה דבר תורה. ואם הוא לא יודע שום דבר תורה, יאמר לאיזה ילד שיאמר לו איזה פסוק. ואם גם את זה אין לו שם שום ילד כרגע, אז הוא אומר, טוב, אז תעכב קצת בבית הכנסת, תחכה כמה שניות, תשב, וקיימת מצווה. יש מצווה אשרי שווה בתך. עצם הישיבה, התעכבות בבית הכנסת, זוהי גם מצווה. ולאחר מכן תקרא לאותו אדם שאתה צריך. אם כן, שואל הרב משנה בורה בשער הציון. מדוע לך הורה אותה עסקים בדברי תורה? מדוע אם כן, הם נכנסו לבית הכנסת והיו צריכים לתת סיבה מדוע נכנסים לבית הכנסת? כי הם לומדים סוגיה עמוקה שמצריכה אותנו יישוב דעת. למה צריכים לומר כזאת סיבה? גם בלי זה. הרי כשאתם נכנסים, אתם מדברים בדברי תורה. זוהי סיבה מספיקה שיהיה מותר לכם להיכנס לכנסת, כמו שאדם קורא לחברו שמותר לו לומר דבר תורה. כותב על כך הרב משנה ברורה בשער הציון, למדים אנחנו מכך שדווקא כאשר אדם רוצה לקרוא לחברו, היות שבעצם שירות אחרת, לכן מותר לאדם לומר דבר תורה, ואז אחר כך יקרא לחברו, כי אין דרך אחרת. אבל כאשר האדם רוצה להיכנס לפני הגשמים, בית הגשמים זה לא, בית הכנסת זה לא מחסה מגשמים. תחפש פתרונות אחרים. ולכן אסור להיכנס בית הכנסת לפני הגשמים, אפילו כאשר האדם אומר פסוק. האמת היא שהרב שריד אש מתרץ, דוחה את הראיה הזו. הרב עובדיה עליו השלום, במקום אחד סייע את המשנה ברורה שאסור להיכנס, אפילו אומר פסוקים ככה ביבי עומר. לעומת זה, במאור ישראל, הרב עובדיה שם מצדד להקל בדבר אם הוא ייכנס ויאמר פסוק. אם כן, יש פה דעות לכאן ולכאן. במשנה ברורה, עם הערות איש מצליח, הם כותבים שאם אין מקום אחר, אז נראה שאפשר להקל על ידי שייכנס ויאמר פסוק. למה? אמרה משנה ברורה עצמו שאוסר, הוא כותב מפורש. מה הסיבה שאסרו להיכנס? למה זה לא דומה לאדם שקורא לחברו? הסיבה לכך היא, מפני שאדם שקורא לחברו אין לו פתרון אחר. אבל כאן, הרי יש פתרון אחר. לך לבניין אחר סמוך ותיכנס לשם. מה קורה אם האדם עד שיגיע לבניין הסמוך, זה רחוק, ובינתיים יהיה כולו רטוב, או התפילין שלו ירטבו, או ש... להמתין שמה. נמצא שאין לאדם דרך, אלא אך ורק אם הוא ייכנס לבית הכנסת אחרת, ירטב כולו. הוא לא יכול להיות תחת שום מקום אחר. אז הם כותבים שמצב שכזה נראה שאפשר להקל על ידי שאדם יקרא פסוק ואת הכנסת, כי בזה אפשר לתרץ. זה נחשב בדיוק כמו שאדם קורא חבור, כי אין לו פתרון נוסף. ישנו פתרון נוסף לכך, שאדם ייכנס ואת הכנסת, ושם האדם לא סתם יאמר פסוק, אלא יוציא ספר ויעיין בו. ואז באמת זה נקרא מותר. למה? כמו כאשר האדם, סוגיה שצריכה יישוב הדעת, אותו דבר, כאשר אדם פותח ספר. אני עכשיו רוצה ללמוד בספר הזה, אין לי את הספר הזה בחוץ, אני לא יכול ללמוד בו בחוץ. זה בדיוק דומה למקרה של הגמרא שאמר, שמעתה בעיה צידותה כיומה דאסתנה, הלימוד הזה הוא מצריך אותי כדי להיכנס בית הכנסת, ובאופן שכזה נראה שלכל הדורות הדבר הזה הוא מותר, אפשר בהחלט להקל בכך. נעבור לשאלה הבאה, האם מותר להביא כיבוד לבית הכנסת בהזכרות שאנשים יבחו עליהם וכן בכל שיעורי תורה? יש פה עוד שאלה נוספת, אני רוצה לענות כמה שיותר שאלות. האם מותר לעשות סעודה שלישית בבית הכנסת? אז בואו ננסה לענות שתי השאלות יחד כדי שנספיק בעזרת השם. ובכן, מרן בשולחן ערוך כותב שבסימן קופן א' כותב צבא מותר, כגון שנקבצים לעבר הכנסת, מותר לאכול שמה. אז יוצא שסעודת מצווה מותר. סעודה שבת, סעודה של שבת, סעודה שלישית, האם זה מותר, זה נקרא סעודת מצווה או לא? הדבר הזה לא כל כך פשוט. מפני שראינו, הגמרא אומרת שמסכת פסחים, שהיו עושים קידוש על הכוס בשבת בבית הכנסת. שאם זה סעודה, יש אכן קידוש. שמקילים לאכול סעודה שלישית בבית הכנסת. בפרט כותב מרן הרב עובדיה עליו שלום, אם אומרים שם דברי תורה, הרי שהדבר הזה הוא מותר, מפני לזיכוי הרבים, שעל ידי כך הרב דורש, אם יעשו את זה כל אחד בביתו, מי ישמיע להם דברי תורה, מי ישמיע להם דברי חיזוק. לכן, כותב הרב עובדיה, אפשר להקל בזה. אני זוכר, יש לו ספר בהגדה, בהלכה, הוא אמר לי פעם, עיקר החיזוק של הציבור, זה לא מכמה דקות, זה מסעודה שלישית בבית הכנסת, שיש זמן חצי שעה, וזה הזמן הגדול ביותר, שאפשר לחזק בו את הציבור בבית הכנסת. הוא היה בסוף ימיו גם כן, גר פה בחוף ז'בוטינסקי בבני ברק, והוא אמר לי, אז רזי בית הכנסת, שאמר, כדי לחזק אותם, זה הכי חשוב סעודה שלישית. לכן אומר העובדיה, בהחלט אפשר להקל, בסעודה שלישית לעשות אותה בבית הכנסת. אבל לגבי הזכרות וברכות, העובדיה שמה, מי שישים לב בהווה דעת, יראה שהוא כותב שמותר בהזכרות, כיוון שאומרים שמה דברי תורה. לפעמים, ציבור מתאסף למנחה וערבית, ואחרי התפילה מביאים איזה שהם ברכות, עץ, אדמה וכדומה. בזה לא כל כך פשוט להקל בדבר הזה, כי עכשיו לא אומרים שום דברי תורה. היו דברי תורה כמו בכל יום בין מנחה לערבית, ואחרי שגמרו ערבית, הציבור עומד כרגע לצאת. עכשיו הולכים להביא להם כל מיני ברכות, הדבר הזה לא פשוט לפי ההלכה. לכן במצבים שכאלו, שאין דברי תורה תוך כדי שאוכלים ושותים, מי שיכול להחמיר, כנס שיכולים לעשות זה מחוץ לבית הכנסת, במבואה וכדומה, הדבר נכון יותר בהלכה. ומכל מקום, אם אין אפשרות כזו, אפשר להחמיר מכך, וכל אדם יחמיר לעצמו בעניין הזה. לגבי כיבוד שמביאים תוך כדי השיעור, בוודאי שהדבר הזה הוא מותר, מפני שאומנם כתוב שרק תלמידי חכמים יכולים לאכול ולשתות בית המדרש מדוחק, אבל כבר הסבירו המגן אברהם ועוד אחרונים, שאם הדבר הזה יגרום ביטול תורה, שאם ירצו לאכול יצטרכו לצאת מתוך בית הכנסת, מתוך בית המדרש, על ידי זה יגרם להם ביטול תורה. מצב שכזה זה נקרא מדוחק. גם ליתר האנשים. לפי זה, היות שכאשר מביאים כיבוד בית הכנסת, אנשים משתדלים לא לצאת כדי להישאר לטעום ולברך, איך המשנה מסכת ראשונה אומרת, וסעודות גדולות היו עושים להם כדי שיהיו רגילים לבוא, לכן במצב שכזה אפשר בהחלט לתת כיבוד בית הכנסת, והדבר הזה מותר גם לכתחילה, כמו שמותר לתלמידי חכמים. יש לנו עוד דקה? יש עוד דקה. אפשר להמשיך, יופי. עוד שאלה אחת, בנושא הזה, לפעמים אני עושה קניות ואחר כך הולך להתפלל בבית הכנסת, מנחה וערבית. האם אני רשאי להכניס את המוצרים לבית הכנסת או שצריך להשאיר אותם מחוץ לבית הכנסת? ובכן, כאשר אדם נמצא בהר הבית, כשבחו יזכה אותנו בקרוב, לביאן משיח צדקנו, שנהיה כולנו טהורים, ויבנה בית המקדש, ונזכה אז, כשהמשיח נמצא, לעלות להר הבית, יהיה בקדושה ובטהורה עם משיח צדקנו, אבל לבינתיים, יודעים שאנחנו לא יכולים, שמה בהר הבית, כידוע, שאסור להיכנס בהפונדתו, מה שנקרא היום, יש היום פאוץ', זה כלי כזה ששמים בו את הכסף, וכל זה, כל הדברים האלה, זה אסורים, מקלו, תרמילו, אסור. אבל בבית הכנסת, הדבר הוא שונה, ואכן מותר לאדם להיכנס, כותב הרש הנרוך, מותר להיכנס את הכנסת במקלו, בתרמילו, בהפונדתו, אז זה מותר. לכן גם כן עם כל הקניות, כיוצא בזה שאדם הגיע איתם, מותר לאדם להיכנס עם הסלי קניות ואת הכנסת, והם בדבר הזה איסור. מי שיכול להחמיר, בוודאי תבוא עליו ברכה. שתמע בעזרת שם בך בשבוע הבא, ובינתיים יש לו שאלות, יכול להתקשר למספר הטלפון שבתורה 03-50-50-550. סיימנו להיום, בעזרת השם יתברך.